ערב טוב רבותיי, והפעם אנחנו מדברים על מכות מצרים. התחלנו כבר בשיעור האחרון על העניין זה של מכות מצרים, הגענו עד מכת הרבה וחושך. זה הולך בפרקי אבות שכתוב 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. אנחנו דיברנו פה שיעור האחרון על כל מכות מצרים, נשארנו עכשיו לדבר על מכת הרבה ועל מכת חושך. ובכן רבותיי היקרים, במכת הרבה נאמר, כתוב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת עזותי אשר שמתי בה מידתם כי אני השם. המכה היחידה שנאמר בה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. מדוע? פשוט מאוד, כי במכה הזאת בעצם כבר פרעה הסכים. פרעה אמר, האנשים שלו, העבדים שלו אמרו, על מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים. ואז פרעה אמר שאני מסכים, מי ומי ההולכים. ואז משה רבינו אמר, בנערינו וזקנינו נלך, ופרעה הסכים, רק הוא אמר, הבנים יישארו פה, תלכו הזקנים והבנים יישארו פה. ומשה רבינו אמר, לא, הבנים ילכו גם כן, הרי לנו שכל המכה הגיעה בגלל הבנים. היות והמכה הגיעה בגלל הבנים, מגיע להם זמן לספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. יכול להיות פירוש נוסף, כי כל המכות אנחנו לא יכולים להוכיח אותן מבחינה ארכיאולוגית. היה אדם, היה צפרדע, אין לנו איזה בדיקת ארכיאולוגיה. לעומת זאת, במכת הרבה כתוב, והרבה כזה אשר לא היה ויותר לא יהיה. הרבה כזה אשר לא היה ויותר לא יהיה. זאת אומרת שאפילו אם יגיע הרבה בסודן או באפריקה, לא ייכנס למצרים. זאת אומרת שאפשר גם להוכיח את זה היום, אם תראה שיגיע מכת הרבה ולמצרים לא ייכנס. הרי לנו שזה דבר שאפשר להוכיח למען תספר באוזני בנך ובן בנך. אחרי שאנחנו הבנו שפה המכה הזאת למען צבא בוזה מלכה ובן מלכה, גם מובן המילה את אשר התעללתי במצרים. התעללתי לא נאמר בשום מכה, רק פה. והמכה, התעללתי זה כמו צחקתי מהם, כמו שאומר רש"י, ששיחקתי מהם, התעללת בי. למה צריך לומר את המשפט הזה, זה מילה זולה? מה זה העניין הזה שהתעללתי במצרים? ובכן רבותיי יקרים, כשמספרים לילדים צריך לדבר בנוסח של הילדים. הילדים מבינים בצורת סיפור כמו שמספרים להם. והיות והפרשה אומרת למען תספר באוזני בנך ובן בנך, אז אפשר לומר את אשר התעללתי. ובואו נלמד עכשיו מה נקרא התעללתי ונבין מה שהיה במכת הרבה. משה רבינו בא ואומר לפרעה שיהיה מכת הרבה, והרבה הזה יכסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד. מכת הרבה זאת הייתה מכה שלא הייתי שם אותה בעדיפות ראשונה, ופרעה רץ מהר ואומר, אוי ואיזה נורא, זה מפריע לי, ויסיר מעלי רק את המוות הזה. פרעה רץ ואמר, וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ואומר, חטאתי להשם אלוקיכם ולכם, ואתה נשא חטאתי אך הפעם, ואתירו להשם אלוקיכם, יסרים עלי רק את המוות הזה. מה המוות הזה היה כל כך קשה? הרי אתם יודעים שכל מצרים הייתה פגועה כבר. בעצם כל העצים החזקים והגדולים כבר, הברד עיקה אותם. מה שנשאר כדי לאכול להרבה זה היה עשב הארץ, וכל החיטים והסמים שהם לא היו כל כך, איך כתוב במכת ברא, כי החוטה והקוסמת לא נוקעת. זאת אומרת שהמכה הייתה בעצם למען אלו שהם נשארו. את אומרת הפשטה והסורה נקעת, כי הסורה אביב והפשטה גיבול. זאת אומרת, האלו שהיה להם גיבול חזק וקשה כבר מתו, נהרגו, נהרסו בברד. והחיטה והקוסמת לא נקעו כי אפילות אין. אז זה מה שהיו מתקפלות. זה יוצא שכל ההרבה עיקר רק את החיטה ואת הקוסמת. אז לא נראה לי הרבה הייתה מכה כל כך קשה שפרעה ירוץ מהר ויגיד ויסר מעלי רק את המוות הזה. זה כל כך מכה חזקה שרק את המוות הזה. הייתי שואל עוד שאלה אחת, ויסר מעלי את ההרבה, למה רק את המוות הזה? מה זה רק את המוות הזה? מה זה כל העניין של המוות הזה? חוץ מזה כתוב שהרבה כבד שהיה במצרים, לפניו לא היה כן הרבה כמור ואחריו לא יהיה כן. זאת אומרת, אפילו אם יהיה הרבה באפריקה או באיזה מקום בעולם, למצרים הוא לא ייכנס. אז מה, מצרים מגיעים להם מתנה? הרבה כזה שיותר לא יגיע למצרים הרבה. למה? מה קרה? האם זאת מתנה שהמצרים יותר לא מקבלים הרבה אם יש גזירה בעולם על מכת הרבה? ואנחנו צריכים להבין גם כן את העניין הזה שביפור השם רוח ים חזק מאוד וישא את הרבה ומהר. בכל המכות אנחנו יודעים שפרו חיכה כמה ימים וזה היה כמה ימים. פה כתוב וימהר וימהר, כאילו שהיה מכה מאוד קשה. מדוע הייתה וימהר? ובכן רבותיי, היה אפשר לומר בצורה כזאת. פרו חשב ממכת הרבה הוא יעשה עסקאות. זאת מה את אומרת? הוא יעשה באמת זה שימורים וסרדינים, הוא יוכל להרוויח. בניגוד לצפרדים שהם היו מסריחים, בניגוד לערוב שהם ברחו לו, אבל הרבה זה דבר שאפשר לעשות מזה שימורים ואפשר להרוויח. זאת אומרת שפרו חשב ככה, אני לא אבטר, ואז יהיה מכת הרבה, ואז אני אמהר ואני אגיד ויעשר מעליי רק את המוות הזה, ואני אקח את כל הרבה ואני אשים אותם בקופסאות. ולכן כתוב יעשר מעליי רק את המוות הזה, לא יעשר מעליי את הרבה, את הרבה אני צריך. רק ויעשר מעליי את המוות הזה, את המוות שבהרבה. ולכן פרו מהמכה עוד רצה להרוויח. מכה כזאת יותר לא תהיה במצרים, לא היה כן הרבה כמור ואחריו לא יהיה, כי פרו ממכה עוד עושה רווח ואחריו לא יהיה כן. אומרת התורה לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. מה זה נקרא לא נשאר הרבה אחד? גם המלוכים, זאת אומרת שהם רצו לעשות מלוכים וסרדינים וקופסאות שימורים, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים, וזה נקרא התעללתי בהם, שהם הכינו קרטונים וקופסאות ושקיות ואריזות, ובסוף נהיה תחיית המתים, הרבה ברח ולא נשאר לו שום דבר, ונשאר לו מסכן עם הקרטונים ועם האריזות המיותרות. זה לכאורה אשר התעללתי במצרים. הייתי עומד על המילה לא נשאר הרבה אחד. מי שיודע, אז כתוב יש נשאר ויש נותר. אני אתן לכם דוגמה. הייתי מרצה בתעשייה האווירית באלטה פעם בשבוע, אנשים שבאו לשם לשיר זה אחרי עבודה, אז רק אנשים שבאים ברכב פרטי, כי מי שבא ברכב ציבורי שם 2,000 עובדים, מי שנוסע הביתה ברכב ציבורי לא יכול להישאר על השיעור, רק מי שנשאר ברכב פרטי. נו בסדר, אז נשארו אנשים שהיה להם רכב פרטי, ואחד שהיה גר ברחובות הפסיד את האוטובוס. נו, אז הפסיד את האוטובוס, אז הוא פגש את החבר שלו שגר ברחובות. הוא אומר, תשמע, אולי אני יכול להצטרף אליך לנסוע הביתה? הוא אומר, כן, אבל יש לי שיעור, אני מצטרף בשיעור, וחצי שעה בוא נשמע שיעור, ותאמר, אני אקח אותך הביתה. בסדר, אז הוא גם נשאר לשיעור. עכשיו, בעל הרכב הוא נקרא נשאר, זה חשוב, זה שער, דבר חשוב. בעל והטרמפיס שהוא, זה נותר, דבר מיותר. הוא במקרה הפסיד את האוטובוס, הוא נותר. נשאר דבר חשוב, נותר, זה דבר מיותר. זה, יש איזה ראיות, הרבה מקומות, עמד במורה, עומד על זה, זה רואים את זה הרבה בפרשיות התורה. לא תותירו מאמן עד בוקר, כי מה שיוותר זה יהיה תולעים, זה נותר, זה לא, אין לו ערך. לא נותר בקורבנות, מה שיוותר עד הבוקר זה נותר. ויוותר יעקב לבדו, יעקב נשאר על פחים קטנים, זה לא היה דברים חזקים. ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות, הנותרות, השבורות והמסכנות, הכל זה נקרא נותר. נשאר דבר חשוב, וישאר אך נוח, אדם חשוב, נשאר, נוח מצא חן בני השם, וישאר אך נוח. וישארו שני אנשים במחנה, אלדד ומידד, מתנבים במחנה, אז זה נקרא נשאר, יש איזה חשיבות, זה נקרא נשאר. המילה נשאר מופיע גם כן אצל בימין, כשיהודה ניגש ליוסף, הוא לא מכיר אותו, ואומר לו, תשמע, תעשה טובה, שחרר את הילד, כי אחיו מת והוא לבדו נותר. ויעקב אמר, למה הרי אותם לומר לאדוני הארץ שיש לכם הודח? הרי אתם יודעים שאחיו מת והוא לבדו נשאר. יעקב קורא לבנימין נשאר, ויהודה קורא לבנימין נותר. בעניין שיעקב מאוד חשוב לו, נשאר ילד אחד מאמו מרחל, לכן הוא קורא לו נשאר חשוב, אבל יהודה רוצה לבטל את בנימין ואומר, תשמע, אני אשאר במקום יהודה, במקום בנימין, הוא לבדו נותר, הוא לא שווה בשביל עבודה, הוא נופל וחלש, והוא נותר ואני אשאר במקומו. זאת אומרת, המילה נשאר זה חשיבות, והמילה נותר זה דבר מיותר. כדאי לבדוק את זה בהרבה מקומות בתורה ולנסות לסדר אותו לפי הכלל הזה. אם ככה, אז בואו נראה איך שזה מיושב כמין חומר בתורה הזאת, במכת הרבה. אומרת התורה, כי מהן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה מגבוליך, וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד. שים לב, מדובר יתר הפליטה, זה מה שמיותר, ניתר, אבל כתוב הנשארת לכם, נשאר זה חשוב, כמו שאמרתי מקודם. הפשטה והסורה אביב, זאת אומרת, הם נקטעו בברד, כי הם היו גבעולים חזקים, והברד יקע אותם. לעומת זאת, החיטה והכוסמת שאפילות אינה, הם לא נפלו בברד בגלל שהם היו רכים, אז זה נקרא נשאר, הם בכוונה הם נשארו כדי שיהיה אחר כך למכת הברד. זאת אומרת, יתר הפליטה הנשארת, זה דבר שנשאר, יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד. זאת אומרת, החיטה והכוסמת, הם נשארו בכוונה, זהו נקרא בנושא הזה נשאר. ואחרי זה נראה מה שכתוב, אומרת התורה, ויאמר השם שנטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאיר הברד. שוב פעם, השאיר הברד, שהשאיר בכוונה. ואז אומרת התורה שויחס על הרבה, ויחס את כל הארץ, ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. זה יפה מאוד. ויחס את כל הארץ, ותחשך ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד. אם נשאר פרי עץ, זאת אומרת אם נשאר איזה עץ אחד מהברד שלא הוקם, זה לא נשאר, כי זה לא נשאר בכוונה, זה פשוט בטעות הצליח לצאת נקי. אז זה נקרא נותר, אשר הותירה ברד, ולא נשאר. אחר כך, אחרי מכת ברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. אחרי מכת הרבה, אז מה שנשאר זה כבר נותר, כי גם העשב וגם העץ, שניהם היו בגדר של נותר, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. אם אנחנו מבינים את הנושא הזה, מאוד מאוד מדויק, לא נשאר הרבה אחד. מה זה נקרא לא נשאר הרבה אחד? כי זה היה מן המלוכים. הם רצו להחשים את זה, הם רצו לשים את זה בשימורים. על זה כתוב בתורה, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. הנה למדנו יסוד, מה נקרא נשאר, מה נקרא נותר, ולמדנו את כל הסוגה הזאת של מכת הרבה ואת אשר התעללתי במצרים. אני אומר עכשיו רבותיי למכת חושך, ואז הקדוש ברוך הוא אומר אל משה, נטה ידך על השמיים ויחושך על ארץ מצרים וימש חושך. מכת חושך, כתוב שבני ישראל הלכו וראו ולבני ישראל היה אור, זאת אומרת שבני ישראל היה במשותם, ובני ישראל אחר כך שבאו לבקש מהמצרים כלי כסף, כלי זהב, סמלות ובגדים, אז הם באו לבקש מהם בהשאלה, והמצרים אמרו, אין לנו, אמרו, מה זאת אומרת, אין לכם, אנחנו היינו במכת חושך, הסתובבנו בבית וראינו פה ושם, ולכן אנחנו מבקשים את הכלים האלו בהשאלה. השאלה שלנו היא באמת, אם עם ישראל לוקחים כלים בהשאלה ולא מחזרים, יש בזה עניין של גניבה, יש בזה עניין של גזילה, אז איך אנחנו יכולים לדבר על גניבה מהסוג הזה של מכת חושך? איך אפשר לדבר? זה גם גניבה. מה התשובה? התשובה, היות ובני ישראל עבדו במצרים ופרעה לא שילם להם, אז זה שפרעה לא שילם להם, אז הם יכולים לקחת. אבל דין יש דין לנפשי, אדם עושה דין לעצמו. במקום שאני לא יכול לתבוע את הדברים שלי ביושר ובדין, אני יכול לעשות תקיפה, וזה בעצם הנושא הזה. אז אם באמת זה מגיע והכלים מגיעים בתור שכר עבודה של כסף ככסף, אז למה צריך לבוא ולבקש, ולמה צריך לעשות איזה פטנט כזה שמבקשים מפרעה והולכים ושלושה ימים וכדומה, יקחו את הכלים וילכו אם זה מגיע להם? ובכן רבותיי, יש לזה כמה תשובות. תשובה פשוטה ביה שזאת הייתה הסיבה שפרו מלך מצרים רדף אחריהם. אם הם היו לוקחים את הכלים, אז השאלה אם פרו היה מסכים מההתחלה או לא היה מסכים, איך שיהיה, עוד כך שלקחו בהשאלה ופתאום יתרו אותו, אז לכן הם רדף אחריהם. זה היה אפשר לומר, ולכן היה גם השלושה ימים כפי שאמר אור החיים. לכן לא ביקשו שיוצאים לגמרי, אלא שלושה ימים, כי בלי זה לא משאירים להם את כלי כסף וכלי זהב וסמלות ובגדים. אבל יכול להיות שגם כשאדם גונב, צריך שלא להתרגל להיות גנב. המושג הזה, לא להתרגל להיות גנב, זה מושג בהרבה הרבה דברים. יש הרבה דברים שאנחנו בדיעבד. כל דבר שהוא בדיעבד, אסור שיהפך להיות לכתחילה. יש איזה הרבה דוגמאות, את לעשות לשם, הפרות תורתך, המורים מדבר לשון הרע על המנהל, על חינוך של הילד, וכל מיני דברים כאלו שלכאורה זה מותר, אבל בכל אופן צריך להיזהר שזה לא יהיה לכתחילה. אחד מהדברים זה המקרה שקרה פה. בעצם מגיע להם השכר, אבל אתה מתרגל להיות גנב. ברגע שאתה מתרגל להיות גנב, יש לנו פה בעיה, ולכן עם ישראל לא לקחו, נכון שגם לקחת את הכסף ולא להחזיר, לקחת כלי סמלות ולא להחזיר, זה גם כן נראה צורה של גניבה, אבל זה קצת יותר עדין. אם אתה לוקח ואתה הולך, זה נקרא גניבה מושלמת, מאוד מאוד פרובוקטיבית. אבל אם אתה מבקש ואחרי אתה לא מחזיר, זה קצת נראה יותר טוב. לכן במכת חושך הם ביקשו מהמצרים יפה את הכלי כסף, כלי זהב, סמלות, והם הלכו כדי שלא ייווצר מצב שהם יתרגלו להיות גנבים. למדנו זה כלל גדול מאוד בעניין הזה של במוסר של האדם ובשורש נפשו של האדם. אפילו במקום שמותר לך בדיעבד, תשתדל שיהיה בדיעבד ולא יהיה לך תחילה, ולכן בני ישראל רק ביקשו ולקחו את זה. הנה יצאנו ידי מכת חושך, זה בעצם המכות. מכת בכורות זה מכה שיוצאים בה. מכת בכורות, כתוב, אתם יודעים שעם ישראל עשו להם לצאת החוצה, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוב, וכל אחד ואחד שם דם על המזוזות, דם של קורבן פסח על המזוזות, ואסור להם לצאת. והשאלה שלנו צריכה להיות, הרי כל המכה הייתה רק על הבכורות, זה לא היה על כל האנשים. גם אצל המצרים רק הבכורות מתו, אז למה כולם לא יכולים לצאת? הבכורות לא יכולים לצאת כי המכה היא על הבכורות, אבל כל אחד שהוא לא בכור יכול לצאת, אז למה כתוב שאף אחד לא יצא ממקומו? נשאל שאלה נוספת. עם ישראל אומרים לפרו שהם רוצים לצאת למדבר כדי לעבוד את השם, ואז בזמן ההוא לא היה כהנים לוויים אלא הכל היה בנוי על בכורים. יגיד תורה בסדר, אתם רוצים ללכת לעבוד את השם, בבקשה, הבחורים יצאו. למה כל עם ישראל צריכים לצאת? אם זה רק לעבוד את השם, הבחורים שהם עובדים, למה צריך כולם לצאת? אולי גם אנשים שלהם בתור עזרה, אבל לא כל עם ישראל. ובכן, זה שאלה טובה, אבל שתי השאלות הללו, אנחנו ניתן תשובה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בני בכורי ישראל, כיוון שאומר בני בכורי ישראל, הקדוש ברוך הוא עשה את כולם בכורים, ובקורבן פסח כל אחד מקריב, הקרבה של כל אחד עשה אותו בכור. אם ככה, כולם צריכים לצאת, כי כולם נהיים בכורים. אם נתת לכולם דין בכורה, אז לאף אחד אסור לצאת בלילה, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. כולם צריכים להיות בבתים כדי שלא יצאו, וזה נקרא מכת בכורות. אתם יודעים שהעניין של אדם זה בנוי למה שאומר נפש החיים, בעניין כמו שהיה הנחושת וכמו שהיה הנחש הנחושת וכמו שהיה המלאק, וכי ידיו שמוסר לעשות מלחמה. משה רבינו מרים את הידיים למעלה, ועליית הידיים למעלה עם ישראל מסתכלים למעלה, בשעה שעם ישראל מסתכלים למעלה, אז הם משבדים את ליבה הנביאים של בשמיים, לא ידעו שמשה עושה מלחמה, וגם הנחה של החושת מסתכלים למעלה. והמדרש אומר גם כן שהעניין של הדם, גם כן זה, יש בו עניין של להסתכל על אדם, ואז רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לבית על העולם, אז רואים קצת צריך עיון. נחש נחוש איזו הסתכלות למעלה כלפי אבין שבשמיים, המלאק ידיו למעלה זה אבין שבשמיים, אבל אדם זה לא היה כל כך למעלה, זה היה על מזוזות. אז מה זה הדמיון בין אדם שהיה במזוזות לגבי הנחש הנחושת ולגבי ה ידיים של משה שהיו למעלה. התשובה היא פשוטה, איך אומר הנפש החיים? אם בן אדם יש לו צרה ובעיה, והוא מנסה לדמיין בכוחות עצמו, בכוחות הדמיון של נפשו, שאף אחד לא יכול להזיק לו, ורק הקדוש ברוך הוא בעצמו, אם הוא יחשוב על זה בצורה רצינית ויצליח להתנתק מכל חיי העולם ולחשוב על זה ככה, יש סגולה שבזה הוא יצליח. אז זה אומר, הנפש החיים, זה היה הרעיון של וכי ידיו של משה לעשות מלחמה. עם ישראל הסתכלו כלפי מעלה כדי להנחיל לעצמם שרק הקדוש ברוך הוא בידו להמית ולהחיות. זה הנחש, אותו נחש הוא ממית, אותו נחש הוא מחיה. גם הנחש לא ממית, אלא החטא ממית, וגם הנחש יכול להחיות. זאת אומרת, שאדם צריך להתנתק ולחשוב שרק הקדוש ברוך הוא בידו והוא הבעל הבית עליו, וזה מה שאדם צריך לחשוב. אם ככה, גם כן אדם, אתם יודעים היטב שהצון זה היה אליל של מצרים, ועם ישראל היה נס גדול בעשרה של פסח, ביוד של פסח, זה שבת הגדול, להרוג את הקורבן של מצרים, או לשחוט אותו, או לקשור אותו, וגם זה היה איזה מידה מסוימת של מסירות נפש, כדי להכתיר להם בראש שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית על העולם. אז גם הדם, אפילו שזה לא למעלה, אבל הסתכלות על הדם שהיה על המשקוף, מלמדת אותם שהקדוש ברוך הוא בעל הבית יחידי, וזה הם היו צריכים לעשות בביצוע, והביצוע הזה היה בדם, וזהו היה היסוד שבזה הם יצאו ממצרים. וכמובן הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם בהגדה של פסח, והיה שם לא היה ניגל. הרשע בא אומר, מה העבודה הזאת לכם, מספיק דתי בלב, לא צריך לעבוד, לא צריך מסירות נפש, מספיק דתי בלב. אילו היה במצרים, הוא לא היה שם דם על המשקוף, היה אומר, מה, וכי האלוקים לא יודע איפה גר יהודי? האלוקים יודע, הכל יכול. אז הוא לא היה שם דם על המשקוף, ואילו לא היה שם דם על המשקוף לא היה ניגר. כי כפי שהסברנו עכשיו, הדם זה לא בשביל האלוקים של הדת הפגר יהודי, הדם זה בשביל היהודי עצמו, שהוא יראה ויסתכל ויבחין, ועל די זה ישכנע את עצמו שרק האלוקים הבעל הבית היחידי. זאת הייתה המסייע לאדם לחשוב שהוא בשליטתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הרשע, אילו היה שם, לא היה נגאל, כי הוא לא היה עושה את הדם. אם לא היה עושה את הדם, אז המשקית היה נכנס לנגוף. הנה יצאנו ידי חובה, בעשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, על המצרים במצרים, ובני ישראל מצד אחד, יצאנו ידי חובה בנושא הזה, ומרצה השם בפעמים הבאות נחפש איזה משנה אחרת. הנפרד מכם, ירחמי אל קרם, 052-578-4200. כל טוב לכם, שלום ולהשתמע.